שלום עורך הדין ירון דוד.
צהריים טובים לכולם.
טוב, תראה, אנחנו פה נמצאים בעם רוצה הבהרה. מה קורה עם הבג"ץ של הדרכון הירוק? הוא בוטל, הוא פג תוקף, הוא ערך, עד סוף שנה, עד סוף יוני, מחכים לתשובה. אנחנו, כאילו, בוא תעשה סדר איפה הדברים עומדים, כי אני מרגישה שיש פה בלבול, ולא ברור לנו מה קורה עם הדבר הזה, איפה זה, והאם יש צפי שזה אי פעם ייגמר.
אוקיי, אני אנסה לעשות סדר, אני לא יודע בדיוק על מה בלגן, אבל אני אנסה לעשות סדר. אנחנו עתרנו כנגד כל הביטויים של התו הירוק. הביטויים שלו במקומות העבודה, במקומות לבילוי ופנאי, בקמפוס, בכל המקומות. אני רוצה ללכת לקונצרט, לא יכול ללכת לקונצרט כי דורשים מבחינת תו ירוק. סטודנט רוצה לחזור ללמוד בקמפוס, לא יכול כי דורשים ממנו תו ירוק. אנחנו הגשנו עתירה. איך מתנהלת עתירה? עתירה מתנהלת כך שאנחנו מגישים עתירה, שופט קורא אותה, רואה שאולי בכל זאת יש בה ממש, הוא דורש מהמדינה תגובה, מכיוון שאנחנו עתרנו גם כנגד חוקיות התקנות שאימצו את המתווה של התו הירוק, אז הוא ביקש גם תגובה מהכנסת. יש את המדינה שהיא, שאנחנו קוראים, המדינה זה מייצגת פרקליטות המדינה מחלקת בג"ץ, והכנסת מיוצגת על ידי היועץ המשפטי של הכנסת, שהוא ישות נפרדת. כל אחד משני הגופים האלה נתן תשובה של כ-200 עמודים כל אחד. זאת אומרת, חתיכת מסה של, פה יש לי רק את 43 עמודים הראשונים, שפשוט לקחתי אותם איתי כדי לעבור שוב ושוב, כדי להיות מוכן הכי הכי טוב שאפשר לדיון. ואחרי שיש את התגובה, לנו נתנו עוד פעם זכות להגיב על התגובה שלהם. עכשיו, המדינה ביקשה כל פעם ארכה ועוד ארכה ועוד ארכה כדי להגיש את התגובה שלהם. בסופו של דבר הגישו את זה. אנחנו צריכים להגיב עד יום שלישי. ביום שלישי אנחנו צריכים להגיש תגובה סופית שלנו, ואז אם שופט יראה שזה נושא שמצריך דיון, יהיה דיון. עכשיו, למה אנחנו בכלל מדברים? לכאורה, מאז שהגשנו את העתירה, המון ביטויים של התו הירוק פחתו או לא הוערכו או ירדו מהפרק. הדבר הראשון שאני זוכר שירד מהפרק, יכול להיות שאני לא אומר את זה לפי סדר, כי אני לא נמצא פה עם כל החומר אצלי, זה הנושא של הלימודים בקמפוס. המדינה אומרת, אפשר להיכנס לקמפוס בלי תו ירוק, זאת אומרת, אפשר לנהל את הלימודים בלי תו ירוק. אוקיי? עוד הם אומרים שלכאורה, מקומות עבודה, זה מעולם לא חל על עובדים. רק מקומות מאוד מסוימים שקיבלו היתר כזה או אחר, הכילו את זה. ועכשיו, לפני כמה ימים, הורידו את התו הירוק גם מפני חדרי כושר, בריכות שחייה ודברים כאלה. שואלת את עצמך, רגע, אז מה נשאר? בפועל, בתקנות, מה שנשאר זה אירועים במקומות סגורים, כמו מסעדות, אולמות אירועים, חתונה, הופעות, קונצרטים, אני רוצה ללכת לפילהרמונית, אני לא מציג תו ירוק, אני לא יכול להיכנס לשם, כי יש המון אנשים, אבל פחות או יותר, סרטים, כן? אבל פחות או יותר, זה מה שנשאר. אבל אנחנו מסתכלים על המציאות, ואנחנו רואים שלא כך הדבר. סטודנטים רוצים לחזור ללמוד, עדיין דורשים מהם בכניסה תו ירוק, אומרים, זה לא חוקי, אין תקנות שעושות את זה. מסתבר שמוסדות להשכלה גבוהה, חלקן על דת עצמן, כמקום שאין מנהלות, אנחנו רוצים לנהל את זה על פי התו הירוק, כי אנחנו רוצים לשמור על הסגל ועל הסטודנטים. אנחנו אומרים, אבל זה לא חוקי. הם אומרים, אנחנו חושבים שזה כן חוקי. אבל המדינה אומרת, אנחנו לא מתערבים, כל אחד והמקום שלו ינהל את זה איך שהוא רוצה. למשל, אם אני בבית שלי, אני רוצה לא לתת לאנשים לא מחוסנים להיכנס, אני יכול להגיד להם, אתה לא מחוסן, אל תיכנס לבית השני. אבל אנחנו אומרים, רגע, זה לא מקום, זה לא הבית שלכם בדיוק. זה מקום לימודים, זה מקום שבו יש לציבור עניין להיכנס אליו. כנ"ל במקומות עבודה. מסתבר שיש מלא מקומות עבודה שלא מאפשרים לעובדים להיכנס בלי תו ירוק, בלי שהם חוסנו. וגם זה, זה לא נמצא בתקנות, התקנות לא אמורות את זה. שום מקום עבודה אין לו גיבוי מהחוק לעשות את זה. ובכל זאת עושים את זה. ולא רק זה, אלא מתייחסים לעובדים שמסרבים להתחסן, וחלקם אפילו אם הם מסרבים לעשות בדיקה לפני שהם באים לעבודה, אם במקום החיסון, כאילו הם מקלים, הם אומרים, אתה לא רוצה להתחסן, אל תתחסן, תעשה בדיקה כל 72 שעות, 72 שעות, ונכניס אותך לעבודה. ואנשים שאומרים שהם לא מוכנים לעשות את הבדיקה, אומרים, אוקיי, מבחינתנו התפטרת. הם אפילו לא מפטרים אותם. אומרים אותם, מבחינתנו התפטרת. או שמוצאים אותם לחלט, שזה אמור להיות בהסכמה, אין שום הסכמה. בן אדם, אתה לא רוצה להתחסן? אז אתה לא יכול להיכנס למקום עבודה, ומבחינתנו התפטרת. אתה התפטרת, לא אנחנו פיתרנו אותך, כי הם לא רוצים לשלם, לא רוצים שום דבר, לא רוצים הודעה מוקדמת, לא רוצים לעשות שימוע. הם אומרים, אתה התפטרת. אז מה שקורה בפועל הוא שכל דעלים כבר, מה זה אומר? כל אחד שתופס את החוק בידיים, מוסדות להשכלה גבוהה, מקומות עבודה, ונוצר מצב הזוי לחלוטין, בלתי נסבל למעשה, שבו לכאורה המדינה לא קופה את זה, אבל כל אלה שרוצים למצוא חן בעיני המדינה עושים את זה. עכשיו, הם לא עושים את זה סתם. הקמפוסים עושים את זה בגלל שנחמן אש שלח להם מכתב שאף על פי שאין תקנות, הוא מבקש מהם לעשות את זה כי זה יהיה טוב לבריאות.
נחמן אש שלח מכתב כזה?
שלח מכתב כזה לאוניברסיטאות או למועצה להשכלה גבוהה וכולי, והם עושים את זה.
זאת אומרת, הנחיה לא פורמלית.
מדינת ישראל ביד אחת מודיעה לבג"ץ, כן, שאפשר לחזור ללמוד בלי תו ירוק, וביד השנייה שולחת מכתב, כמובן, לא הפרקליטות עשתה את זה, אלא משרד הבריאות באופן ישיר ככה, כאילו ביחסי הקרבה שלו עם המל"ג, שולח להם מכתב, תאכפו בבקשה את התו הירוק, שזה סימן היכר של התפוררות שלטון החוק. אנחנו היום רואים את התפוררות שלטון החוק גם ברחובות,
כן.
גם באי המשילות, אותה מפלגה שכל הזמן דיברה על משילות, 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 אין לה שום משילות. השר לביטחון פנים שכל הזמן מדבר על אנחנו, 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 לא שולט ברחובות ולא פוצה פה מאז הר מירון. אילו, איך להגיד את זה? הם פשוט עושים את המשילות, או אומרים לאחרים, תעשו לנו את העבודה השחורה, כי אנחנו לא מסוגלים לעשות אותה. לא מסוגלים להעביר אותה בממשלה, או לא מסוגלים להעביר אותה בכנסת, או רוצים להיראות נאורים לפני בגץ, אבל אתם תאכפו אותה במקומות העבודה, ואז כמובן, אנשים שרוצים לעבוד, והם חייבים לעבוד כי הם צריכים פרנסה, הם יעשו את זה. וזה נכון, וזה נכון. רוב האנשים שמתחסנים בתקופה האחרונה, מתחסנים אך ורק בשל העובדה שהם כבר לא יכולים יותר להילחם כנגד השיטה. ולכן אנחנו רוצים שהדיון יהיה כמה שיותר מהר בבג"ץ. ואנחנו מקווים שאחרי שנגיב ב-18 לחודש ונבקש שוב בפעם האלף דיון דחוף, אכן יהיה דיון דחוף, וישימו סוף לזה. כי בפועל, תכלס, אין שום צורך לתו ירוק. אין צורך לתו ירוק. עזבי את החוק, עזבי, מבחינה אפידמיולוגית. כמה חולים יש היום בבתי החולים?
באמת, בוא תגיד מה הייתה החוות, מה החוות דעת האפידמיולוגית של כל חמשת המדענים שהצגתם לבית המשפט? מה בעצם הם אומרים כולם, פחות או יותר?
המדענים שחשוב לי לציין את שמם, כי הם באמת גם אמיצים וגם בכירים בתחומם, שזה פרופסור צבי בנטוויץ', פרופסור אודי קמרון, דוקטור יפעת
אבדי קירק.
מה?
יפעת אבדי קירק.
כן, אבדי קורק. ודוקטור יואב
יחזקאלי.
נכון. ואת מי שכחתי? כי לא נמצא לפניי.
את ציוני אולי?
מה?
את ציוני? לא.
בנטוויץ', קמרון, אבדי, וואו, לא יפה מצידי. פשוט לא עולה לי כרגע על הראש, כי אני מתרגש שלי בריאיון, אבל בטח עוד מעט זה יעלה לי ואני אביא, אומר, הם עשו עבודה יסודית ומופלאה, ועוד מדען אחד שאוהב נשאר תמיד מאחורי הקלעים, שאוסף את הכל ביחד. פרופסור לחיאני, אשר לחיאני, אסור לשכוח אותו. אישיות, באמת, אישיות מופלאה ורב פעלים, המנהל של בת חולים, של בתי חולים. אנשים אחד אחד, הם קבעו שאין צורך אפידמיולוגי בתו הירוק. זאת אומרת, למעשה הגענו למצב שבו אין כל כך את מי להדביק, כי רוב האוכלוסייה או מחוסנת, ולפי הנתונים של משרד הבריאות, הם 98% או 97% או 96%, הם מוגנים מכל דבר, גם מפני הדבקה, גם מפני מחלה קשה וגם הכל. כל אוכלוסיית הסיכון מחוסנת, ואין אין, אין כל כך איך להדביק, ואת מי להדביק, ומתי להדביק, ואין נסיבות שבהן נוצר מפגש, כמעט שניתן להדביק, ובתי החולים מוכיחים זאת. אין הדבקות בישראל. ולכן אין צורך בשום צורה שהיא את התו הירוק. היום הסיכוי האמיתי, הסטטיסטי של בן אדם למות משפעת רגילה, הוא פי כמה וכמה וכמה מאשר מקורונה. זה מדהים, אבל זה המצב, זה המצב בפועל היום.
תגיד לי רגע ירון, אם אפשר רגע להשחיל שאלה, השופטים שהם נחשפים לחוות דעת המקצועיות האלה של המדענים, ומולם הם נחשפים לחוות הדעת כנראה הסותרות של משרד הבריאות, שכנראה מציג להם, אני לא יודעת מאיפה נתונים שיש הצדקה להשית עלינו תו ירוק, מה הם מתחילים... מה הם צריכים להיות הבורר בין המדענים האלה לאלה, הם צודקים, זאת אומרת, אנחנו פה מדברים על נתונים שהם חד משמעיים ועובדות, או שזה פרשנויות של המצב?
גם וגם. פה אני אסביר באמת, בשפה הכי פשוטה שאני יכול, מה המגבלות של בגץ, אוקיי? בבגץ אין חקירות... אין חקירות נגדיות בבגץ. אין חקירות נגדיות. לכן אי אפשר לברר עובדתית הכל מהתחנה לפתח. אי אפשר, זה לא המקום הנכון לעשות את זה. מבחינה מדעית. בבגץ הם גם לא מדענים. הם שופטים. הם קוראים, הם מבינים, יש להם היגיון כזה או אחר, הם שואלים שאלות. אבל לכן המדינה, שזה בעצם דוקטור שרון אלראי פרייס, שהיא נותנת חוות הדעת מטעם המדינה, למעשה נתנה מכתב והצהירה על העובדות שכלולות במענה, אבל לא ממש נתנה חוות דעת ארוכה קדים. היא חושבת שאכן יש הצדקה לתו הירוק. זה מפחית את הסיכוי לתחלואה. ובגלל שעדיין חוששים מפני וריאנטים כאלה אחרים שיכולים להגיע מפה ומשם, אנחנו חושבים שאין לזה ידיים ורגליים. כבר בתיקים הקודמים שהגשנו, בגץ הטיסות למשל, לא ממש החזיקו מדעתה עד הסוף. הנתונים מדברים בעד עצמם, התחלואה היום היא באמת זניחה. כמעט אפסית אפשר לומר. אבל ישנו כלל שנקרא חזקת תקינות המעשה המנהלי. זאת אומרת, בגץ קודם כל חייב לצאת מנקודת הנחה, שמה שעושה המנהל, מנהל, הממשלה, הכנסת, הוא תקין. ועלינו להוכיח באותות ובמופתים שזה לא תקין, שזה לא נכון, שזה. וכל עוד אנחנו לא ממש מוכיחים את זה, אז הוא חייב להתייחס לזה כאילו זה נכון, כאילו זה בסדר. ולכן הנטל עלינו כבד. זהו, אני אגב רוצה, אני לא יודע אם זה שידור חי, אני רוצה...
זה לא שידור חי, אירון.
להעביר, לחזק את כל תושבי הדרום, כי כרגע בהזקות אני רואה את זה על הנייד שלי, כל הדרום, כל עוטף עזה בהזקות. ואני באמת רוצה לחזק את כל תושבי מדינת ישראל בנושא הזה. אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו. גם בתי מלון היו על הקו הירוק, אבל הטילים... פתאום ביטלו את התו הירוק, למה? למקלטים, הרי לא ימנעו מאנשים להיכנס למקלטים בגלל התו הירוק, לא ישאירו אותם להתפוצץ בחוץ, נכון? יש איזשהו מדרג של סיכונים, וכנראה שהטילים קצת יותר מסוכנים מהנגיף. ואגב, כמה אנשים נהרגו מהטילים עד היום? בישראל? 4 נדמה לי? זה לא מעט, כל אחד זה עולם ומלואו. אבל העובדה היא שהארבעה האלה מבטלים כל התו הירוק על מקומות סגורים כמו מקלטים. את יודעת איפה עוד זה בוטל? במלונות.
כן.
עכשיו מלונות שמארחים אנשים מתושבי הדרום, לא חל עליהם התו הירוק.
כן.
את יודעת את זה? זה
כן, כן, אני יודעת, אני עוקבת, אבל ירון, מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים, כי זה באמת רץ בכל הקבוצות, אנחנו מעודכנים בצורה מאוד אינטנסיבית. מה שאני רוצה לשמוע ממך, זה קצת להבין על הפעילות מהזירה המשפטית, מכיוון שיש באמת תחושה בציבור שאין שם כל כך כתובת, ושגם אם אנחנו כולנו יודעים שכבר הווירוס לא פה, ושפרופסור קמרון אמר לי על המגפה שהיא נגמרה מזמן, לפני 4 חודשים או חצי שנה כבר, שכבר מזמן אין פה שום מגפה, זאת אומרת, השקר השעת חירום, אני מרשה לעצמי לדבר בצורה קצת יותר נוקבת ממך, אנחנו יודעים שאין פה שום שעת חירום אמיתית, והתחושה היא שאיפשהו בית משפט זורם עם מה שהממשלה מחליטה, למרות שמציגים בפניו ראיות ועובדות ונתונים וסטטיסטיקות. אני גם יודעת עוד דבר, אני יודעת ששרון אלרועי פרייס שקרה בבית המשפט, או אם תרצה, לא אמרה אמת בבית המשפט, והעניין פה זה שיש לנו כאן בעצם החלטות שמושתות על 9 מיליון אנשים, שמתוכם, זאת אומרת, לא מוזרקים אני קוראת להם, פלוס הילדים, יש ממש הגבלה של חופש התנועה שלנו, והפרות זכויות אדם, בגין, כמו שאתה אומר, היא מגיעה לא מוכנה, היא מגיעה בלי מידע, היא מגיעה בלי הסברים על מה היא מבססת את התו הירוק הזה, ואני שואלת אותך, האם אתה בתחושה שאנחנו יכולים להסתובב באמון, שנעשה פה משפט צדק בישראל, אם המדינה בעצם כופה עלינו מצב חירום שהוא לא אמיתי והוא לא קיים, ואין שום הצדקה לתו הירוק, האם בית משפט, לאור הנתונים האלה שאתה מציג, מול מישהי שמגישה מידע חלקי, לא רציני, לא מאורגן, וגם לא אמיתי בחלקו, האם אתה חושב שבית משפט באמת מספיק חזק? לבוא ולפסוק לטובתנו.
אני רוצה לענות על זה, את פשוט, כאילו השאלה היא מאוד מורכבת ומאוד ארוכה ויש בה המון המון מדבחים, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים. ראשית, המחלוקת היא לגיטימית. אי אפשר להגיד שזה לא לגיטימי, אוקיי? למשל, אם המטרה שלך היא אפס תחלואה, אז אני יכול להבין למה אתה רוצה, כשיש 100 חולים בבתי חולים עדיין, להגיד, לא, אני רוצה עדיין את כל המגבלות האלה, כי אני רוצה שלהגיע לאפס, אוקיי? זה ב... אם את... למשל, אם את תרצי אפס הרוגים מתאונות דרכים, אז יהיה מוצדק להפסיק את תנועת כלי הרכב בישראל. הכל תלוי באיזה מטרה את שמה לנגד עינייך, ומה המחיר שאת מוכנה לשלם. אנחנו סבורים שהם שמים מטרה שהיא יחסית דמיונית, ולא יכולה להחזיק לאורך זמן בכל מקרה, אפס תחלואה, והמחיר שהם מוכנים לשלם הוא מחיר דמיוני, ועם כל הכבוד, איך להגיד את זה בצורה עדינה, מאוד לא חכם. רק לדוגמה, עם הכספים שהלכו לאיבוד בכלכלה במשך תקופות הסגר והגבלות על זה, ניתן היה להקים 20 בתי חולים, לממן אותם על כל הציוד והרופאים והשכר והכל למשך 10 או 20 שנה. בוא נניח רק 10 שנה, בסדר? אני תוהה אם זה לא היה תורם לבריאות הציבור פי אלף מאשר הסגרים עצמם תרמו. אני חושב שהתשובה מאוד מאוד ברורה. אבל הם העדיפו אחרת. העדיפו להטיל סגר.
סגרים, ירון, סגרים.
רגע. מה?
סגרים, ברבים.
כן, סגרים. אבל גם כאן, להגיד כל הזמן שדוקטור פרייס מגיע, לא מוכנה, בלי פרטים, בלי שום דבר, את זה לא הייתי הולך ואומר.
זה מה שאני ראיתי אותה בוועדת קורונה, גם שם הגיע, לא מוכנה.
בסדר, אז אם פעם או פעמיים, אתה יודע, בעומס העבודה, שוב, אני האחרון שיתמוך בה, אבל בכל זאת, אתה יודע, יש מידה שצריך... מידה מינימלית של נימוס וכבוד לדבר על בן אדם. זאת אומרת, בכל זאת דוקטור, היא בכל זאת רופאה, וגם אם יש לנו מחלוקות איתה ומחלוקות קשות מאוד, וגם אם הרבה פעמים אנחנו חושבים שהיא נותנת מידע שהוא לא מבוסס, או לא עדכני, או לא נתמך בידי בחוות דעת רציניות או במחקרים, עדיין אנחנו לא יכולים לבוא ולומר, היא אף פעם לא מוכנה, או אין לה מידע, או היא כל הזמן משקרת. ועד כאן. אני חושב שאנחנו לא צריכים להגזים. אבל אני חושב שגם בית המשפט, בעיקר בית המשפט הגבוה לצדק, יכול לראות חוות הדעת של מי רצינית יותר. אבל כאן אני רוצה להגיד עוד משהו. המון מהציבור, והשאלה שלך מוכיחה את זה. זאת אומרת, האם בית המשפט חזק? האם בית המשפט עושה משפט צדק? השאלה הזאת היא נשאלת אך ורק בגלל שהוגשו המון עתירות לא מבוססות, לא כתובות טוב, שלא נעשו באופן יסודי, ולכן נדחו, נמחקו, רובן על הסף, מבלי אפילו לקיים דיון בהם, וכאשר עורכי דין לא מוכנים להשלים עם זה, אז הם אומרים, בית משפט לא בסדר, השופטים לא אמיצים. בערך כמו שרקדן שנופל אומר הרצפה עקומה. אין לנו אלא את בגץ, אין לנו אלא את בתי המשפט. נכון שבתי המשפט גם הם מורכבים מאנשים, ואנשים לעולם גם טועים וגם יש להם את הפחדים גם שלהם. ועדיין, בית המשפט הגבוה לצדק בישראל הוא בית משפט מעולה בכל קנה מידה עולמי. את יכולה לקרוא את פסקי הדין של כל בתי המשפט העליונים בכל העולם, אני לא חושב שתמצאי שהם ברמה יותר גבוהה מפסקי הדין של בית המשפט הגבוה לצדק בישראל. הוא פועל תחת נסיבות מאוד קשות. אין עוד בית משפט בעולם שעומד תחת מתקפות כל כך קשות מצד כל ה... השלטון הפוליטי במדינתו כמו במדינת ישראל. אנחנו צריכים להעריך, לתמוך, לתת יד, לתת כתף ולתת הרבה יותר מאיתנו כדי לתמוך במערכת המשפט שעושה את עבודתה, ועושה את עבודתה נפלא. עובדה, אנחנו הצלחנו לא מעט פעמים. עובדה.
אתה
טובה,
מדבר ומעלל את אותו בית משפט ירון שאישר כהונה של נאשם בפלילים ברוב של 11-0 שהבן אדם הזה ראוי להנהיג מדינה, זה מעניין. בסדר, אוקיי, אנחנו
בית חלוק. המשפט לא אמר שהאדם הזה ראוי, הוא לא אמר שהוא ראוי להנהיג, הוא אמר שהחוק לא מונע ממנו לעשות זאת. אם אנחנו רוצים שבתי המשפט יפסקו לפי החוק, הם צריכים לפסוק לפי החוק. ואת החוק חוקקה הכנסת, לא בית המשפט. בית המשפט קיבל את העתירה, ראה מה יש בה, מה אין בה, קרא את החוק, אמר, אנחנו נורא מצטערים, לא יכולים לפסול אותו, משום שהחוק לא מונע ממנו להיות ראש הממשלה. אנחנו לא יכולים לכעוס על בית משפט כזה.
אוקיי, אני יודעת על משפטנים שחולקים עליך ושיש כל מיני סעיפים שבית המשפט יכל היה להפעיל אותם ולהתייחס אליהם, אבל בואו לא ניכנס לזה כי אני לא בקיאה. מה שאתה אומר זה שתקן אתה סומך על בית המשפט שהוא יודע לעשות עבודה טובה ויש פה משפט צדק, ומה שאתה אומר זה שאם העתירה מוגשת כמו שצריך עם חוות דעת רציניות, אז יש עם מי לעבוד, ובעצם אז עכשיו מה שנותר לנו זה לחכות ולראות את תוצאות
יש עם מי לעבוד, אכן.
יש עם מי לעבוד, אוקיי? אני רוצה גם להאמין, והדרך היחידה שלי באמת להאמין למה שאתה אומר, זה לראות את זה קורה, ואנחנו נחכה
זה קרה כבר שלוש פעמים בעבר.
כן, מה, היה בגץ המלוניות, היה את פתיחת השמיים, ומה היה הדבר השלישי?
פתיחת השמיים הגשנו כמה פעמים, וכאשר פעם ראשונה הם נאלצו לשנות את הדין, ופעם שנייה שינו את הדין, ובפעם שלישית בגץ אפילו קיבל את זה. זאת אומרת, ההרתעה של עצם הגשת התיק לבית המשפט העליון לבגץ, עובדת גם על המדינה. העובדה היא שגם העתירה הזאת השיגה המון בלי דיון. עובדה. מה נשאר? נשאר נורא מעט. וגם הוא ירד, לדעתי.
כן, אבל אתה יודע, זה נשאר על הנייר, כי בפועל הם עושים את מה שהם רצו. כמו שאתה אומר, הם מצאו דרך חקיפה, בזה שאש שולח מכתבים לראשי המוסדות, ואז הם עושים כדברו, והנה הם מצאו דרך לאכוף את החוק, לאכוף את בגץ, ולהשיג את ה... סנקציות כלפי מי שלא מעוניין להשתתף בניסוי
כן,
הזה.
כן, אבל תבין שאנחנו שלושה אנשים שמייצגים את העותרים, עם תקציב דל, שעומדים מול מדינה שלמה, שניזונה על כספי המיסים שלך, שלי ושל כולנו, ושמוציאה מיליונים על הינדוס תודעה ועל זריעת פחד, ומשרדי ממשלה שלמים וממשלה שלמה, קואליציה ואופוזיציה שכולם כאחד תומכים במתווה התו הירוק.
כן.
בכל זאת, כמה פעמים בהיסטוריה ראית אנשים בודדים שהצליחו לשנות מדינה שלמה על ידי עתירה לבגץ שמותקף על ידי כולם. והנה אנחנו עושים את זה פעמיים ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם פעם שלישית.
הלוואי אמן. עורך דין ירון דוד, קודם כל אני רוצה באמת להגיד תודה רבה על העשייה שלכם, שלך, של עורכת הדין שירלי יגדיש ושל עורכת הדין ריטה פרייס.
כן.
אני רוצה להגיד באמת יישר כוח, אני עוקבת אחרי מה שקורה ואני מאוד גם שמחתי שהצלחתם להשיג חוות דעת של מדענים ושל באמת אנשי מקצוע מהשבורה הראשונה, כל הכבוד גם להם.
יאמר לזכותם שהם עושים את זה כעבודת קודש. עבודת קודש, המדענים האלה הולכים באומץ כנגד כל המוסדות, ומסכנים את מעמדם, לפעמים את משרתם, ואני מעריץ אותם אחד אחד.
מה שמעניין אותי ככה מהשיחה איתך, וזה גם צף לאורך כל התקופה, זה שאנחנו, קשה לנו לדעת מבחינה אלקטורלית, כמה אנחנו, אנשים שעומדים מאחורי העתירה הזאת, כי אם הם מדברים על כמעט מיליון איש שלא הזריקו, ואני חושבת שבהערכה גסה, מיליון אנשים עברו אונס של ההזרקה הזאת, או כפייה, או כל מיני סנקציות, לא תכנסו לפה, לא תכנסו לשם, שאנשים נשברו, זאת אומרת, זה סוג של אונס. אז אני חושבת שיכול להיות שאנחנו בו, אם אני ככה בהערכה גסה, אולי מדובר בשני מיליון אנשים שלא מסכימים לכל התו הירוק, מתוך השישה, ואני ממש לא מצליחה להבין מבחינה אלקטורלית, איך יכול להיות שכמו שאתה אומר, כל הקואליציה והאופוזיציה תומכים בדבר הזה, אבל זה לא משתקף פרופורציונלית בציבור, איפה השליחי ציבור שלנו, איך זה הם לא רואים את זה כמונו גם?
ההסבר הוא מאוד פשוט. זה נושא אחד. הנושא של החיסונים הוא נושא אחד בלבד, כפיית החיסונים. על הנושא הזה, רוב האנשים לא בוחרים או מפילים ממשלה. זה המצב. זאת אומרת, אם לשם הדוגמה, אם היינו מקימים מפלגה, שזה הנושא היחיד שהייתה הולכת איתה לבחירות, סביר להניח שהיא לא הייתה עוברת את אחוז החסימה, ולא בגלל שאנשים לא רוצים לתמוך בה, אלא בגלל שהם לא חושבים שזאת המפלגה שיכולה לייצג אותה בכל התחומים. יש את העניין הפוליטי, את העניין של ימין שמאל, את העניין של שלטון החוק, יש מלא עניינים אחרים.
לא, אבל הם לא משמיעים את קולם בעניין. אני לא אומרת שזה צריך להיות המצע שלהם הדגל, אבל הם לא משמיעים את קולם. זה לא מוזר.
יש איזשהו עניין שרוב האנשים משמיעים את קולם?
לא, הפוליטיקאים.
הפוליטיקאים יודעים שהרוב התחסן, הפוליטיקאים יודעים שהרוב בעד זה, והם פשוט, והם רואים גם את שטיפת המוח, וכנראה גם הם נשטפו, הם רואים גם את התוצאות היום בשטח, אגב. בכל זאת, מדינת ישראל היא המחוסנת ביותר בעולם, ומדינת ישראל היא אחת המדינות שבה אין יותר כמעט תחלואה בכלל. אז הם עושים
ירון, כשאתה אומר התוצאות בשטח, זאת אומרת, אתה מחזיק בדעה שיש תוצאות טובות כתוצאה מהזריקות האלה לפי ראייתך?
אני חושב שאי אפשר שלא לומר ששיעור החיסון הגבוה הביא תוצאות של היעדר תחלואה, כמעט בנגיף, כן.
אתה חשוף לוועדת החקירה ולדוחות של דוקטור פינקי פיינשטיין ולכמויות העצומות של הנפגעים מהזריקות האלה, אתה חשוף לזה?
יש הרבה נפגעים, יש לא מעט תופעות לוואי, לצערי, אני חושב תיעוד והאימות באלף של הדוח של ועדת החקירה הוא לא יסודי דיו. אני הייתי מאוד שמח אם הוא היה נעשה באופן הרבה הרבה יותר מדעי, יסודי, סיסטמטי, ברור, ולתעד אותו בצורה הכי מדויקת וטובה.
אולי זה תפקיד של משרד הבריאות לעשות את מה שאתה מבקש?
מתי שזה תפקיד של משרד הבריאות? אני לא בא להחמיא למשרד הבריאות, אני חושב שמשרד הבריאות בנושא הזה יצר אי אמון נורא, והוא שבוי בידי שלטון מסוים עם אינטרסים מסוימים, ובידי הסכם מסוים עם אינטרסים מסוימים, שהוא רוצה לעמוד במספרים שלו. זו דעתי. אבל כל עוד הם בשלטון, וכל עוד אנחנו הם אלה שצריכים לתעד את זה, וכשוב ידי קצרה כי לי אין את הכוח לעשות את זה, ואני מברך כל מי שכן עושה את זה, צריך לאחד כוחות ולעשות את זה בצורה המקצועית ביותר האפשרית, כאילו זה היה משרד הבריאות שעושה את זה. Okay. הדבר הזה לא ממש נעשה. הוא נעשה אד הוק, הוא נעשה פה, הוא נעשה שם, פייסבוק, וואטסאפ.
לא, יש איסוף נתונים מסודר, יש
מבין.
צוות שעוסק בזה, וגם אתה תיפגש ודאי, איתם במוצא השבא, ואולי
צריך לאמת את זה, כל דבר ודבר אז לאמת. ב-100%, שלא תהיה מחלוקת.
דין ירון דוד, זה באמת לא במקום ברעיון הזה, אבל אני חושבת שאם יש לך הערות והשגות לאופן שבו נאספים הנתונים, והם לא מספיקים בשביל לעמוד בהצגה ציבורית, אז אתה יודע, באמת אפשר לתת טיפים לוועדת החקירה, מה עוד צריך לעשות שלא נעשה מספיק.
הייתי מאוד שמח.
אז אתה תפגוש אותם במוצא שבא, וגם פינקי, אז אנחנו אני אכיר לך אותו אם אתם לא מכירים.
בעונג רב.
עורך דין ירון דוד, שוב תודה רבה רבה. אני מאחלת בהצלחה לכם, כי זאת ההצלחה לכולנו, להחזיר את השפיות למדינה וזכויות אדם וחופש התנועה, גם לי ברמה האישית ולכולנו.
תודה רבה, ובאמת שרק יהיה לילה שקט, יום שקט, ושלא הטיל ינצח את הנגיף, אלא השכל הישר והערכים של זכויות אדם.
בדיוק כך. תודה רבה רבה.
להשתמע.
להשתמע.